today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי, י' ג' באדר א' תשין פי ד' מסכת בבא קמא, דף קוף י' ב', ובעוד שבוע ימים ביום חמישי חף באדר א' תשין פי ד', נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת בבא קמא כולה על קוף י' ת' דפיה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעה, את התשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. היום י' ג' באדר, בשנת ג' אלפים תף ריש לבריאת העולם, נאמר במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, בתלת עשר ביום ניקנור, בשלושה עשר בחודש אדר יום ניקנור, אמרו, ניקנור פולמרקוס של מלכי יוון היה, עובר לאלכסנדריה בכל יום ויום, והיה מניף ידו כנגד ירושלים וכנגד בית המקדש, ומחרף ומגדף ומנעץ ואומר, מתי תיפול בידי והארסנה? וכשתקפה יד בית חשמונה ירדו לתוך חילותיו, והיו אורגין עד שהגיעו לקרובין שלו, וחתכו את ראשם וקצצו את בעונות ידיהם ורגליהם, וחתכו את ראשו וקצצו את איבריו, ותלאום כנגד בית המקדש. אמרו, פה שדיבר בגאווה ויד שהניפה כנגד יהודה וירושלים ועל בית המקדש, נקמה זאת תעשה בהם. יום שעשו כן, עשו אותו יום טוב. כאמור במגילת תענית, ובמסכת תענית. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הפרט ולישועת הכלל. ובמירה בימינו יקיץ ששוכנה אפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשונאינו רינה. היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יהודה בן רבי שמואל החסיד, בעל ספר חסידים. ובשנת תף רי צדי ב' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יחזקאל בן רבי הלל אריה לייב ליפשיץ, בעל המדרש והמעשה. ובשנת תף שני י' ז' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי שמואל בן רבי יוסף יצחק גריינימן, מחשובי תלמידי החפץ חיים. ובשנת תשכ"ה עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי אשר זייליג בן רבי צבי מיכאל הכהן שפירא, בעל סדר השביעית. ובשנת תשכ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי חיים יעקב בן רבי ראובן קאפ אולץ, בעל עקבי חיים. ובשנת תשמ"ו עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי משה בן רבי דוד פיינשטיין, בעל האגרות משה ועוד. ובשנת תשע"ו עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יוחנן בן רבי משה סויפר, האדמור מארלוי. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת למדה הדף הימים ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיץ ושוכנה אפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. פרק תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי תלונה, נאמר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יאסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו, לא תירה מפחד לילה, מחצי אוף יומם. מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים, מפון מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה ונגע, לא יקרב באוהליך, כי מלאכה בצבל לך. לשמורך בכל דרכיך על כפיים, יישאון לך. פן תיגוף האבן רגליך על שחל ופתן, תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועיניהו אמו אנכי בצרה, חלצהו ואכבדהו אוך ימי מסביהו והראהו בישועתי. תהילים פרק קוף מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור בדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה משעבוד לגאולה. אשתא בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. בסייעתא דשמיא הגדולה ניגשים אנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף קי"א במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין כשנתן את האשם למשמרת יהויריב ואת הכסף למשמרת ידעיה, ואת כל זה נתן במשמרת יהויריב? התשובה, רב יהודה יחזיר את הכסף ליהויריב ולחכמים יחזיר את האשם לידעיה. שאלה שנייה, מניין נלמד שמביא את האשם קודם לכסף לא יצא, והתשובה שנאמר אשר יחפר בו בלשון עתיד. שאלה שלישית, אם יקריב את האשם לפני שהביא את המעילה, האם יצא ומדוע והתשובה לא יצא, שנאמר באילה האשם, שמה שמה שאילו חובה לקרן שכבר נמצאת כאן. שאלה רביעית, כשגזל ולא נתייאשו הבעלים ובאחר ואכלה, ממי גובה הבעלים? והתשובה, אומר רב חיסדא שיכול לגבות ממי מהם שירצה. שאלה חמישית, מתבאר בגמרא שלפי רב חיסדא מה שמבואר במשנה שמוריש לבניו ואכלו פטורים זה לאחר ייאוש, האם הוא דווקא כשאכלו ומדוע? התשובה, לפירוש אחד בתוספות, אפילו כשרק נתן להם הוא משום ייאוש ושינוי רשות. לפירוש האחר, דווקא אם אכלו, לפי שאינו נחשב כשינוי רשות, מאחר שסמוכים על שולחנו. והשאלה האחרונה על דף קוף י' א' הייתה, מתי חייבים היורשים לשלם גזלת אביהם? והתשובה, לרבי הושעיה, רק אם השאיר להם קרקעות שבהם יש אחריות, ולרבי אפילו בפרה וחורש בה או חמור ומחמר אחריו מפני כבוד אביהם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף י' א' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י' ג' באדר ראשון תשפ"ד, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף י' ב' במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק העשירי והחותמת מסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל ומאכיל, פרק שתחילתו בדף קוף י' א' עמוד ב' בתחילת העמוד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה הפותחת את הפרק החותמת מסכת בבא קמא. משנה הפותחת במילים, הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה הפותחת את הפרק מבאר את עניין הגוזל ונתן לבניו בחייו, או הוריש להם לאחר מותו, מה חיובם על גזלת אביהם ועל שימושם הם. אומרת המשנה, הגוזל דבר מאכל מחברו ולא השתמש בו הוא עצמו, אלא היה מאכיל את בניו, או שמת והניח לפניהם, הוריש להם את הגזלה, הרי הבנים פטורים מלשלם כיוון שלא הם גזלו. ולעניין חיובם על מה שהם אכלו ונהנו, וכן על מה שעדיין הגזלה אצלם, מתבאר בגמרא, ועל גזילת אביהם אין לחייבם. ואם היה הגזילה, דבר שיש בו אחריות כמו קרקע, שהוא דבר ידוע ומוכר לרבים, חייבים היורשים לשלם, כלומר, להחזיר את הגזילה לבעליו משום כבוד אביהם, שלא יאמרו הבריות, זה החפץ שגזל פלוני. כך הבינה הגמרא להלן בפשטות לשון המשנה, אבל רב הפירש, שכוונת התנא במשנה, באומרו, היה דבר שיש בו אחריות, לא מדובר על הגזילה, אלא, אם הייתה להם ירושה של דבר שיש בו אחריות, דהיינו קרקעות שחייבים הם לשלם מהם. זוהי המשנה שלנו, פותחת את הפרק העשירי והחותם את מסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל ומאכיל, בדף קוף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בכדי להבין את טעם הדין שכשאכלו היורשים את גזילת אביהם אין לחייבם, מביאה הגמרא את דברי רב חיסדא בעניין הזה, ומתוך כך תתבהר המשנה. אמר רב חיסדא, אדם שגזל דבר מאכל מחברו ועדיין לא נתייאשו הבעלים מלקבלו חזרה, ובא אדם אחר ואכלו ממנו, בין מדעת הגזלן בין שלא מדעתו, אומר הרשב"א, דין הגבייה תלוי בדעתו של הנגזל, שאם רצה לגבות הכל מזה, מהגזלן הראשון, גובה, לפי שהוא גזל את הגזילה ונתחייב בהשבה, ואם רצה לגבות הכל רק מזה מהשני שאכל, גובה. ואומר הטור, שולחן ארוך, אם ירצה, יגבה חצי מזה וחצי מזה. אבל לגבות משניהם פעמיים אינו יכול. וכשאכלו השני בעל כוחו של הגזלן, אם גבה נגזל מהגזלן, חייב האוכל לשלם את הדמים לגזלן. כך תוספות לאל בדף סמכתת עמוד א', דיבור המתחיל כל של הקטו. מבאר הפחיז דמה איתה, מה הטעם שיכול לגבות מהשני, והרי הראשון גזל, וכבר הגזילה איננה ברשות הבעלים, ואף שגם אם אינו נחשב כגזלן של הבעלים, מכל מקום כיוון שחייב הוא לגזלן הראשון כשאכל בעל כורחו, יכולים הבעלים לטובו מדין שיבוד עד רבי נתן, שיכול המלווה לגבות מהחייב ללווה שלו. מכל מקום, יש נפקמינה במקום שהגזלן הראשון מחל לשני, או שכבר פרה השני לראשון. שבזה אין יכול לטובו אלא מדין גזלן שלו, כך אומר הנימוקי יוסף. אז אם כן מסביר הפחיז למה איתם, מה הטעם שיכול לגבות מהשני והראשון הוא הגזלן, וכבר הגזילה איננה ברשות הבעלים, משום שכל כמה כל זמן דלא נתייאשו הבעלים מהגזילה ברשות הדמריקאי. עדיין ברשות בעליה עומדת הגזילה, ולכן גם השני האוכל נחשב כגוזל מהם ומתחייב בהשבתה. ויש להקשות שהרי בגמרא לאל בדף סמכתת עמוד ב' מעטו לגונב מן הגנב שאינו חייב בכפל מהפסוק שנאמר, וגונב מבית האיש, או הדרשו מבית האיש ולא מבית הגנב. ולמה הוא מתחייב כאן? מצינו בזה שלוש שיטות באחרונים. דעת קצות החושן, שאומנם נתמעט שאינו גזלן כלל, כיוון שהוא כבר גזול, ומה שהאוכל חייב הוא מדין מזיק. דעת הנתיבות משפט שדווקא גוזל מהגנב או מהגזלן, אין לו דין גזלן. אבל כשאכלו יש לו דין גזלן, משום שהוסיפו בגזילה על ידי האכילה, שלפני כן אף שהיה גזול מכל מקום, עדיין היה שלו, ועכשיו שאכלו אין לו כלום. ויש מאחרונים שכתבו שלא נטמע את הגונב מהגנב אלא מחיוב כפל, אבל לעולם דין גזלן יש לו מהבעלים הראשונים לעניין חיוב הכרם. מקשה הגמרא על דברי רב חיסדא ממשנתנו, תנן שנינו במשנה, גוזל ומאכיל את בניו או שמת והניח לפניהם, פטורים היורשים מלשלם. מוכח מכאן שאין לחייב את השני האוכל, אלא רק הגזלן הראשון חייב בתשלום הגזילה, והרי זה תקיופתא דרב חיסדא. קושיה חמורה על רב חיסדא שאמר שגם השני חייב. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב חיסדא, לו רב חיסדא היה בבית המדרש היה יכול להשיב ולומר לך, כי תניא היא. זה שכתבה המשנה לפוטרם הוא משום שמדובר לאחר ייאוש, שהבעלים, דהיינו הנגזל, התייאש כבר מלקבל את הגזילה לידו. ובזה יצא הגזילה מרשותו לעניין זה שאין השני נחשב לגזלן מהבעלים. ולכן פטורים היורשים מלשלם לנגזל. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל הגוזל שלפי זה מה שכתבה המשנה מאכיל אינו בדווקא, שאפילו אם לא אכלו אלא רק נתן להם ועדיין ובעין פטורים, לפי שקנו בייאוש ושינוי רשות. דנה הגמרא בדין החפץ הגזול כשהוא עדיין בעין ברשות היורשים. שנינו במשנה אם אביהם הגזלן הניח לפניהם את הגזילה שלא אכילה להם אלא רק הניח לפניהם כשמת, פטורים היורשים מלשלם. מבארת הגמרא מדוע אין חייבים להשיב את החפץ לבעלים. ולמרות שרב חיסדא פירש את המשנה לאחר ייאוש, מכל מקום ייאוש לבד אינו קונה. והגם שזו מחלוקת המוראים לאל בדף סמך זין עמוד א', מכל מקום התנא הזה של המשנה ודאי אין כוונתו לפותרה משום ייאוש לבד. שאם כן, לא היה לו לכתוב את הפטור בבנים, שהרי גם הגזלן עצמו קונה, לפי אלו שסוברים שייאוש לבדו קונה. אז אם כן, שנינו במשנה עם אביהם הגזלן הניח לפניהם את הגזילה שלא אכילה להם, אלא רק הניח לפניהם כשמת, פטורים היורשים מלשלם. מבארת הגמרא מדוע אינם חייבים להשיב את החפץ לבעלים, אמר רמי בר חנה, זאת אומרת, מדין זה אנו למדים שרשות יורש נחשבת כרשות אחרת לגמרי מרשות האב המוריש, וכרשות לוקח דמי, בדומה לרשות של קונה, וכמו שאם היה איש אחר קונה את הגזילה מהאב, היה הקונה זוכה בה, ולא היה צריך להשיבה, כיוון שהבעלים נתייאשו כבר וייאוש ושינוי רשות קונה. כך גם הירושה חשובה כשינוי רשות, ולכן גם אם הגזילה בעין אין היורשים חייבים להחזירה. ומשמע שפטורים לגמרי, גם מלהחזיר החפץ בעין וגם מלשלם דמיו, אומר המאירי. אבל רב החולק על דברי רמי בר חמה ואמר, רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. אינו דומה לרשות לוקח שאין רשות היורש נחשבת רשות אחרת, אלא ממשיכו את רשותו של אביו. ולכן אין כאן שינוי רשות. ומה שהמשנה פטרה את היורשים מלהחזיר, משום שאחה במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר כשאכלום לאחר שמת האב ואינו בעין. ולעולם אילו הייתה בידם הגזילה בעין, היו חייבים להחזירה אף שלאחר ייאוש, וכיוון שלא היה כאן שינוי רשות. מקשה הגמרא על דברי רבא שהעמיד את כל המשנה כשאין הגזילה בעין. שואלת הגמרא מדי קטני סייפה, הרי ממה ששנינו בסוף המשנה שאם הייתה הגזילה, דבר שיש בו אחריות, דבר הדומה לקרקע, שהוא ניכר וידוע לרבים, חייבים היורשים לשלם מפני כבוד אביהם, שלא יאמרו חפץ זה גזלו פלוני. מכלל דרישה, משמע שגם הדין הראשון שפטורים מלשלם בגזילה קיימת הסכינן מדובר, כשהגזילה קיימת, שהרי כל החילוק בין הרישה לסעיפה הוא רק אם יש בו אחריות או לא, ובאין בו אחריות פטורים גם כשהגזילה באין. מתרץ לגמרא, אמר לך רבה, לו רב היה בבית המדרש יכול היה לומר לך שלעולם מדובר כשאין הגזילה קיימת, ומה שכתוב שאם היה הדבר שיש בו אחריות חייבים, אין הכוונה שהגזילה היא דבר שיש בו אחריות, אלא אחי כאמר, כך פירושו של דברי התנא במשנה, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, כלומר קרקעות, חייבים לשלם את חוב אביהם מקרקעות אלו, לפי שנשתעבדו כבר לנגזל. תמאה הגמרא לתירוץ הזה, ועמתני לרבי לרבי שמעון ברי, והרי רבי שנה לבנו רבי שמעון ברייתא מבארת שהאמור במשנה היה דבר שיש בו אחריות, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אין הכוונה לקרקעות שיש בהם אחריות ממש, שבעלי חובות גובים מהם גם אחרי שיצאו מרשות החייב. אלא אפילו גזל פרה וחורש בה, או גזל חמור ומחמר אחריו, שהם דברים ניכרים וידועים שהיו שייכים לבעלים הראשונים, גם את אלו היורשים חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, שלא יראו אותם עם הדבר הנגזל, ויזכרו הרועים שאביהם הוא הגזלן והתגנה. מיישבת הגמרא אף שרבי לא פירש כך את המשנה, מכל מקום אפשר לפרש כך. אלא אמר רבא כי שכבינה כשעמות רבי אושעיה נפיק לבתי, רבי אושעיה יצא לקראתי ותריצנה מתניתין כבתי, לפי שדרכי ליישב את המשניות כפי ששנה הוא רבי אושעיה בברייתא. וגם כאן רב אושעיה פירש כך, דתני רבי אושעיה, שנה רבי אושעיה גוזל ומאכיל את בניו פטורים היורשים מלשלם, אבל אם מת והניח לפניהם, אם הגזלה קיימת שעדיין היא בעין חייבים, אין הגזלה קיימת פטורים, אבל אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, אף אם אין הגזלה קיימת חייבים לשלם. הרי שדין זה של אחריות נכסים נאמר באופן שאין הגזלה קיימת, ובגזלה קיימת לעולם חייבים להחזיר לפי שאין כאן שינוי רשות. מקשה הגמרא מהברייתא של רבי אושעיה על הוראתו של רב חיסדא שהובא לעיל. אמר מר אמרי חכם שנינו בברייתא שאם אין הגזלה קיימת פטורין, שואלת הגמרא נעימה תאב ותיובתא דרב חיסדא, האם נאמר שקשה מכאן על רב חיסדא שאמר לעיל גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו? רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, שיכולים הבעלים לקבוט מהשני שאכלו, אף שהוא כבר גזול מהם. ואילו בברייתא מבואר שהיורשים פטורים מלהחזיר גזילה שאכלוה והיא אינה קיימת. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אין גזילה, שהגמרא הייתה יכולה להקשות כך מהדין הראשון השנוי בברייתא, גוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם. ואם לפני ייאוש, מדוע הם פטורים כמו שהקשתה הגמרא מהמשנה? אלא משום שהגמרא מקשה מהברייתא זו להלן, גם על רמי בר חמא שסובר רשות יורש כרשות לוקח. אז למה בגזילה קיימת חייבים להחזיר? בעליו אין להקשות מהרישה, אלא רק מיניח לפניהם שבזה יש שינוי רשות של היורש, ולכן העמידו את הקושייה גם על רב חיסדא מדין זה שהניח לפניהם. מיישבת הגמרא אמר לך רב חיסדא, לו רב חיסדא היה בבית המדרש היה יכול להשיב ולומר לך, כי תניא אהי ברייתא זו עוסקת לאחר ייאוש, ובזה מודה רב חיסדא, שהשני אינו נחשב לגוזל מן הבעלים, כיוון שעל ידי הייאוש זה יצא יותר מרשותו. ולרב שסובר לאל בדף סמך זין עמוד ב' שייאוש לבד קונה, וסובר לקמן בדף קוף י' ב' עמוד א' גם כרב חיסדא שלפני ייאוש חייב השני, אם כן על כוחך הוא יפרש כרב חיסדא, שלאחר ייאוש הוא, ומה שבגזילה קיימת חייב להחזיר, צריך לומר שמדובר בדבר מסוים ומשום כבוד אביהם הוא. כך תוספות בדיבור המתחיל רב חיסדא. מוסיפה הגמרא להקשות מדברי הברייתא על דינו של רמי בר חמא. אמר מר אמר חכם שנינו בסוף הברייתא שאם הגזילה עדיין קיימת חייבים היורשים לשלם ואינם קונים את הגזילה בייאוש ושינוי רשות. שואלת הגמרא נאמת אבת יופתא דרמי בר חמא, האם נאמר שתהיה מכך פרחה על רמי בר חמא שאמר שרשות יורש כרשות לוקח הוא ויש כאן שינוי רשות? מיישבת הגמרא אמר לך רמי בר חמא, יכול רמי בר חמא לפרש כי תניא אהי מה שהברייתא הזו מלמדת שהיורשים חייבים להחזיר את הגזילה? מדובר בה לפני ייאוש, ולעולם לאחר ייאוש אינם צריכים להחזירה לפי שכבר כנעוע בייאוש ושינוי רשות. ומכל מקום כשאין הגזילה קיימת פטורים, לפי שחולק רמי בר חמא על רב חיסדא שאמר שיכול הנגזל לגבות מהאוכל השני, אלא סובר שלעולם אין חייב האוכל מהגזלן גם קודם ייאוש. מביאה הגמרא שיש מי ששנה את דברי רמי בר חמא על דין אחר. רבדא בר אבא מתני להד רמי בר חמא, אהה, רבדא בר אבא שנה את דבריו של רמי בר חמא ומחלוקתו עם רבא, לא על דין משנתנו לעניין גזל ואוריש, אלא לעניין ריבית. שנינו בתוספתא של מסכת בבא מציעא, הניח להן אביהן, אב שמת והניח ירושה לבניו מעות של ריבית שקיבל מהלווה שלו בתורת ריבית על ההלוואה, ולא רק אם ידוע להם שיש לו ממון שהגיע בריבית, ולא יודעים אילו מעות הן, אלא אף על פי שיודעים שם של ריבית, שמעות מסוימות אילו של ריבית הן, אין חייבים להחזיר. ועל זה אמרה מברחם הזאת אומרת, מדין זה שהיורשים פטורים מלהחזיר מעות ריבית, אף שמאב עצמו כן היו מוצאים את המעות הללו, שכך הדין שריבית דאורייתא יוצאה בדיינים, כאמור במסכת בבא מציעא בדף סמך א' עמוד ב', למדים אנו שרשות יורש כרשות לוקח דמי ולכן פטורים משום שקנו אותן בייאוש ושינוי רשות. לפי שבדרך כלל כל לווה שנתן את הריבית נתייאש מלקבלו שוב, לפי שמדעתו נתן, כך אומר הים של שלמה. ואף שאביהם לא גזל את המעות הללו, אלא הלווה נתן לו אותם מדעתו, ולכאורה אין עליו אלא חיוב כשאר חוב ליתן אותו ללווה מכל מקום, שייך בזה קניין על ידי שינוי רשות, לפי שאביהם מחויב היה להשיב את המעות הללו עצמם. שאף שהלווה נתן מדעתו מכל מקום, כמן שלא נתן בתורת מתנה, אלא בתורת ריבית, ומחויב הוא להחזיר הריבית, הרי אלו מעות גזל שלא זכה בהם האב, ולכן הבנים יכולים לקנותם על ידי שינוי הרשות. כך תוספות בדיבור המתחיל אף על פי. ורב החלק ואמר לעולם, אי מלך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, תכן שרשות יורש אינו נחשב כרשות אחרת, והטעם שאין הם חייבים להחזיר את הריבית, משום דשי ניחה, כאן שונה הדבר, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבב לעניין איסור ריבית, אל תיקח מעיתון נשך ותרבית ויראית מאלוקיך, וחי אחיך עמך. מכאן דרשו חכמים, שאמרה תורה, האדר לי כי איכי דניכי בעדך, תחזיר ללווה את הריבית כדי שהלווה גם כן יחיה כמו המלווה ולא יפסיד את הריבית. וכיוון שכתבה התורה עמך, משמע שרק לדידי כמאזר לרחמנה, את מקבל הריבית בעצמו חייבה התורה להחזיר, אבל לברי, לא מזר לרחמנה, את בניו לא חייבה התורה להשיב את הריבית. ולכן אין הבנים חייבים להשיב, אף שאין כאן שינוי רשות. מבארת הגמרא עם שתי הלשונות חולקים. מן דמתני להברייתא, רבד אבא רבא ששנה את דברי רמי בר חמא שהוכיח שרשות יורש כרשות לוקח על הברייתא לעניין שאין הבנים צריכים להחזיר את הריבית, כל שכן המתניתין. ודאי שגם ממשנתנו שמדובר בה לעניין גזל שייך להוכיח כך. לפי שבפשטות המשנה מדברת, בגזילה קיימת, כמו בדין האחרון, דבר שיש בו אחריות. אלא שלפי פירושו של רבא שמדובר בגזילה שאינה בעין על כורחנו, לדחוק ולפרש את משנתנו כשהחלום. אבל מן דמתני להמתניתין, מי ששונה דברי רמי בר חמא על משנתנו, ייתכן שרק לעניין גזל אמר זאת, אבל הברייתא, שמדובר בה לעניין ריבית, ייתכן שרמי בר חמא יודע שאין ראיה שרשות יורש כרשות לוקח. וכרב המתני לה, ויפרש את הדין שאין הבנים צריכים להחזיר את הריבית, כמו שפירש רבא, משום שנאמר וחי אחיך עמך, למעט את הבנים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין משנתנו, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, הגוזל ומאכיל את בנה ומת, פטורים הבנים מלשלם, ואם לא אכלו, אלא שהניח הגזילה לפניהם ועדיין היא בעין, אם הבנים גדולים הם הרי הם חייבים לשלם ולהשיב את הגזילה. ולרמי בר חמא שרשות יורש כרשות לוקח ויש כאן שינוי רשות, מדובר כאן לפני יאוש. אבל אם הם קטנים, הרי הם פטורים מלשלם, ואף שהגזילה בעין אי אפשר לחייבם להחזיר לפי שעדיין מחוסר גבייהו ואינם בני חיוב. ואם אמרו הבנים הגדולים אין לנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך ויתכן ששילם לך כבר על הגזילה, פטורים. מקשה הגמרא לסיפה של הברייתא. וכי משום דאמרי, אין לנו יודעים חשבונות אבינו, הרי הם פטורים? והרי יש כאן ודאי חיוב שאביהם ודאי גזל והתחייב בהשבה, והנגזל טוען בריא, ודאי לי שלא יחזיר, והיורשים טוענים ספק שמה יחזיר אב, וההלכה היא שבריא ושמה, בריא עדיף. שואלים הראשונים, הרי בכל מקום, אין היורשים חשובים כשמה, שהרי טענין ללי, טוענים להם כל מה שהיה יכול אביהם לטעון, כמבואר במסכת בבא בתרא, בדף עין עמוד ב', וכיוון שאביהם היה נאמן, לומר ששילם את הגזילה באופן שיש לו מיגו של החזרתי, גם להם ניתן כך. אז בעל המאור והראש מתרצים שלא שכיחו שהגזלן ישלם מעות על גזילה קיימת ויקנה אותה, ואין טוענים ליורשים טענות שאינם שכיחות. אבל הרמב"ן כתב שטוענים להם את כל הטענות שהיה אב נאמן אף שאינם שכיחות, ולכן הוא מפרש שמדובר שהאב לא היה יכול לטעון כן, לפי שיש עדים שראו את החפץ בעודו אצלו. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, וכי משום שהיורשים אומרים אנחנו לא יודעים את חשבונות אבינו הם פטורים? הרי כל טענתם היא שמה, והנגזל טוען בריא, ובריא ושמה בריא עדיף. מתרצת הגמרא, אמר רבא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, גדולים שאמרו יודעים אנו בבירור כל חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי ולא נשאר לך אצלו כלום, פטורים מלשלם, כיוון שהם נאמנים לטעון כך, במיגו שהיו טוענים לא החזרנו לך, או שמדובר כשאין עדים על גזילה זו ונאמנים במיגו שהיו טוענים לא היו דברים מעולם. ואם כן לשון הברייתא, אין לנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, זה נאמר בלשון תמיה, דכי אין לנו יודעים חשבונות אבינו, הרי ודאי אנחנו יודעים. ועוד שנינו ברייתא אחרת בעניין הזה, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים הבנים אל השלם, ואם לא יחילם אביהם אלא הניח לפניהם והם החלום לאחר מותו, בין אם הם גדולים בין אם הם קטנים הבנים, הרי הם חייבים לשלם, הקשה הגמרא קטנים ממחייבה, וכי קטנים ניתן לחייבם, לא יהיה אלא דאזיק הזוקי, הרי אפילו אם יזיקו בידיים בכוונה פטורים הם ואינם בני תשלומים. כמו ששנינו במשנה לאל בדף פז עמוד א', חירש שוטה וקטן פגיעתן רעה, החובל בהם חיה והם שחבלו באחרים פטורים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא אחיקה, אמר כך מתפרש את הברייתא, הניח לפניהם ועדיין לא החלום, בין גדולים בין קטנים חייבים להשיב הגזל על הבעלים. מביאה הגמרא נידון הדומה לסוגייתנו בחיוב יורשים על חפץ ששאל אביהם ומת. בעיקר הסוגיה מופיעה במסכת תובות בדף למד עמוד ב'. אמר רבה, הניח להם אביהם פרה שאולה, וידעו שהיא שאולה לאביהם, משתמשים בה כל ימי שאלתה. לפי שירשו מאביהם את זכות ההשתמשות שהייתה לו בפרה, ומכל מקום ימתה הפרה בעודה אצלם, אין חייבים באונסיה כשר כל שואל שחייב באונסין, לפי שלא הם שאלוה ולא קיבלו על עצמם חיובי אונסין, ואף משום ירושה לא שייך לרשת את החיובים הללו. אמנם אם לא ידעו כלל שהיא שאולה, אלא כסבורים של אביהם היא הפרה, ועכשיו שמת של האמי, ותבחוה והחלוה, אין זה חשוב כפשייה ואף לא כגניבה ועבידה, אלא כאונס הוא. וגם, אין לחייבה מדין מזיק, כיוון שאונס גמור הוא, שלא היה להם לדעת שאינו של אביהם, ושאול היה בידו. ואין חיוב מזיק באונס גמור. ומכל מקום, כיוון שנהנו מהבשר, משלמים דמי בשר בזול, שני שליש ממחיר הבשר שאכלו, אבל אין חייבים לשלם את כל דמי הבהמה, מפני שאילו ידעו שהתחייבו לשלם, כך לא היו אוכלים מהבשר כלל. אבל על דעת לשלם דמי בשר בזול, הם כן היו אוכלים, ואם כן, זה מה שהם נהנו, ולכן הם צריכים לשלם את זה. מסיים רבה, ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים, דהיינו קרקעות, חייבים לשלם. מביאה הגמרא שתי שיטות, האם סיום דברי רבה, הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם, נסוב על הרישה, או על הסיפה. איקא דמתני להרישה, יש ששנו זאת על הרישה לגבי חיוב אונסין, שכשנאנסה הפרה יכולים הבעלים לגבות דמיה מנכסי האב, המשועבדים, שמשעה ששאל הפרה נשתעבדו נכסיו לכל אונס שירה לפרה. והיא קדמתני לה הסיפה, ויש ששנו זאת על הסיפה, ושלא ידעו שהיא שאולה והחלוע, שיכולים הבעלים לגבות מנכסים שהוריש להם אב את כל דמי הפרה, ולא רק דמי בשר בזול, משום שאב פשע במה שלא הודיע להם שאינה שלו, אלא רק שאולה היא אצלו. מבארת הגמרא, מן דמתני לה הרישה, מי ששנה דין זה על הרישה לגבי נאנסה, שגובים הבעלים מנכסי האב, כל שכן הסיפה. ודאי שגם בסיפה שהחלוע הבנים, יגבו את כל דמי הפרה מהנכסים, לפי שברשת צריך לומר שנכסי אב נשתעבדו כבר מתחילת השאלה, לגבות מהם, באם לא תחזור הפרה בעין, ולא רק בשעת האונס, שהרי נאנסה ברשות היורשים. ופליג ידי רב פאפה, ולפי זה, רב החולק על דעת רב פאפה, המובט לאלן שסובר, שאין נכסי השואל משתעבדים כל זמן שהחפץ קיים, אלא רק בשעת הפשיעה או האונס. אבל מן דמתני להסיפה, מי ששנה דין זה על הסיפה בהחלואה, ייתכן שדווקא בזה גובים הכל מה נכסים לפי שנשתעבדו נכסיו עוד בחייו, בשעה שפשע ולא הודיע להם. אבל הרישה לא נאמר הדין הזה שיגבו מה נכסים, כיוון שלא נשתעבד משעת תחילת השאלה, אלא רק משעת האונס, והרי נאנסה רק לאחר מותו. והיינו דרב פאפה, ולפי זה מודה רב לרב פאפה, שסובר שאין השואל משתעבד אלא בשעת האונס. ומפרש את הגמרא, איכן מצינו שכך היא דעתו של רב פאפה. דאמר רב פאפה, והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף למד עמוד ב', אדם שהייתה פרה גנובה אצלו מערב שבת ותבחה ושחטה בשבת, הרי הוא חייב לשלם תשלומי 4 ו-5 כדין הגונב וטובח, מפני שכבר היה חייב בגניבה בתשלומי הקרן משעה שגנב בערב שבת, עוד קודם שיבוא לידי חיוב סקילה על שעבר איסור שבת בשחיטה. ומטעם זה שהתחייב בקרן עוד לפני שבת, אין כאן משום קמלה בדרה במיני. כלומר, אין אדם מתחייב חיוב ממון על מעשה שמתחייב עליו גם חיוב מיטה, אלא מפעילים נגדו את העונש הגדול, חיוב מיטה. ואף שבתשלומי 4 ו-5 הוא מתחייב רק בשבת בשעת הטביחה, מכל מקום אינו נפטר מהם, מחמת עונש המיטה, כיוון שתשלומי 4 ו-5 כנס הוא, ומיטה פותרת מתשלומי ממון ולא מכנס. כי כנס זה חידוש שחידשה התורה, ואף על פי שחייב מיטה, חייב גם בכנס. אבל צריך לציין שכל זה רק לדעת רבי מאיר שסובר כך שם, אבל ההלכה גם כנס אין מחייבים אותו, כשמתחייב עונש חמור יותר על אותו מעשה. אבל אם הייתה הפרה שאולה לו מערב שבת ותבחה בשבת, פטור מתשלומי קרן על גזילתו, לפי שאיסור שבת ואיסור גניבה, איסור גזילה, באים כאחד בבת אחת בשעת הטביחה. לכך אינו מתחייב אלא בעונש החמור יותר, עונש המיטה, ולא בחיוב ממון הקל. ובזה לא שייך לחייבו 4 ו-5 לפי שאינו גנב אלא גזלן, שהרי לא גנבה מבית הבעלים. ואף שיש חיוב כפל בשומרים, זה דווקא בשומר חינם הטוען טענת גנב שנפטר בטענה הזו, אבל שואל שחייב גם בגניבה ואונסין, לא שייך בו לעולם חיוב כפל ו-4 ו-5. ומדין זה למדים אנו שדעת רב פאפאי ששואל אינו מתחייב מתחילת השאלה, אלא רק בשעת הפשיעה והאונס. כי אילו היה חיובו משעת השאלה, מדוע פטרו את השואל ששחט בשבת, והרי אין מעשה השחיטה שמחייבו מיתה מחייבו בתשלומי הפרה, אלא כבר משעת השאלה נתחייב בזה. קל מוכח, כדעת רב פאפא ששואל אינו מתחייב מתחילת השאלה, אלא רק בשעת הפשיעה והאונס. מביאה גמרא ברייתא דורשת את דין משנתנו מפסוק, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג עניין גזל וישיב את הגזילה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? מה מלמדות התיבות אשר גזל? הרי פשוט שמדובר על הגזילה שגזל, אלא אמרה התורה, יחזיר כעין שגזל, רק שהגזילה קיימת, חייב להשיב את הגזילה. אבל אם היא איננה קיימת פטור, והרי לא ניתן לפרש דרשה זו על הגזלן עצמו, שהרי הוא חייב בתשלומים גם כשהגזילה אינה קיימת. אלא מכאן אמרו חכמים, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם, ודרשו כן מפסוק זה. ובאופן שהגזלה קיימת, מביאה הברייתא מחלוקת תנאים. הניח לפניהם ועדיין הגזלה קיימת, דעת חכמים שבין אם הם גדולים ובין אם הם קטנים הבנים, חייבים להשיב את הגזלה. ואילו משום סומכוס אמרו, רק גדולים חייבים, אבל קטנים פטורים, לפי שאי אפשר לחייב קטנים בהשבה, אף שהגזלה קיימת אצלם. לפי שאין מקבלים עדות שלו בפני בעל דין, וקטן כמי שאינו לפנינו, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. מביאה הגמרא מעשה בעניין קבלת עדות שלו בפני בעל דין הקשור למחלוקת התנאים הנזכרת. בר חמוה דרבי ירמיה, בן חמיף של רבי ירמיה, תרק גלה באפי דרבי ירמיה, סגר דלתות הבית בפניו של רבי ירמיה שלא יוכל להיכנס. משום שאביו, דהיינו חמיף של רבי ירמיה, מת, ורצה רבי ירמיה להחזיק בבית חמיף בטענה שהיא שלו כדי להלן, ובן חמיף שהיה קטן עדיין, רצה למנוע בעדו וסגר את דלתות הבית. עתה לקמי דרבי אבין, בא רבי ירמיה לפני רבי אבין, לפני בית דינו של רבי אבין לדון על כך. אמר לי, אמר רבי אבין שלא הוא תובע, הקטן תובע את שלו, שהרי הוא יורש את אביו. אמר לי רבי ירמיה, אכן הוא היורש, אבל בית זה, אביו נתנו לי בחייו במתנה. רשי אומר, הוא מחרו לי, והמיתינה סעדי, והרי יש עדים, דאחזיק בי בחיי דאבוע, שהחזקתי בבית זה 3 שנים בחיי האב, והרי יש לי חזקה עם טענה שבית זה שלי הוא. כדין חזקת הבתים והקרקעות שצריך חזקת ג' שנים עם טענה, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף מ"א עמוד א'. אמר לו רבי אבין, וכי מקבלים עדים שלו בפני בעל דין וקטן הרי הוא כשלו בפניו. כמו שדרשו לקמת בגמרא שאמרה תורה לגבי שור הנידון להריגה והוא עד בבעליו, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. אמר לרבי ירמיה, ולא, וכי לא מקבלים עדות להוציא גזילה מקטנים, והקטן הרי שנינו בברייתא שמניח אב גזילה לבנה והיא קיימת, בין גדולים בין קטנים, חייבים הרי שמקבלים עדות להוציא גזילה מקטנים. אמר לרבי אבין, הרי מחלוקת סומכוס בצדך, הרי סומכוס חולק שם בברייתא על תנא קמא ואומר שקטנים פטורים מלשלם. אמר לרבי ירמיה, יכפלקו לעלמא וקאי כסומכוס, האם עמלו וטרחו כולם ופסקו כמו סומכוס אף שהוא יחיד נגד רבים, להפקו על לדידי כדי שלא אוכל לקבל את שלי? הרי יש לפסוק הלכה כחכמים שמקבלים עדות גם לגבי קטנים, ואם כן, יש לך לקבל את עידי שהחזקתי בבית בחיי חמי. כלומר שרבי ירמיה תמה בזה על הפסק של רבי אבין, אומר הרשב"א. עד האחי, בינתיים, יגלגל מילתה, התגלגלו הדברים ואתה ומתה לקמי דרבי אבאו, ובא והגיע לפני רבי אבאו, אמר רבי אבאו לא שמיע לחועה, דרב יוסף בר חמה, אמר רבי הושעיה, האם לא שמעתם את ההוראה הזו שרב יוסף בר חמה אמר בשם רבי הושעיה? דאמר רב יוסף בר חמה, אמר רבי הושעיה, תינוק, דהיינו קטן, שהיו לו עבדים ותקף בסיועם של עבדיו וירד ונכנס לתוך שדה של חברו, ואמר הקטן שלי הוא השדה, אין אומרים שאין לו הוציאו מן השדה כיוון שקטנו ונמתין עד שיגדיל ואז נתבעו לדין, אלא עד הרבה מוציאים מידו מיד ולכשיגדיל יביא עדים ששלו היא ונראה עם הדין עמו. הרי מוכח מכאן שהלכה כחכמים שאפשר להוציא מיד קטן ממון שהוא מוחזק בו שלא כדין. אם כן, גם במעשה הבא לפנינו, אם יוכח שהדין עם רבי ירמיה, יש להעמיד את הבית בידו של רבי ירמיה, גם אם בעל דינו הוא קטן. דוחה הגמרא ואומרת, מדמי וכי זה דומה לדינו של רבי הושעיה, אתם, הוא דמפקינן מיני, דווקא שם מוצאים את הקטן שתקף בקרקע של אחר, דלא קיימה להחזקה דאבוה, מפני שאין לו חזקת אביו שהייתה שלו. אבל איך דאית לי חזקה דאבוה? לא, אבל כשיש לקטן חזקה שהוא ירש את זה מאביו, כמו במקרה של רבי ירמיה, לא מוצאים את הבית מחזקתו, אלא יישאר הבית ברשות הקטן, ולכשיגדיל, יביא רבי ירמיה את עידיו וידון עמו. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל, אבל איך שמשמע שגם אם רבי ירמיה היה כבר דר בתוך הבית, היו נותנים את הבית לקטן, שהוציאו משם לפי שיש לו חזקת אביו שהוא שלו. שאם לא כן, מה מקשה הגמרא מתינוק שתקף, והרי שם הוציא את בעל השדה שהיה שם. כותב הפני יהושע שכל זה דווקא אחר שהוציא הקטן את רבי ירמיה מהבית. אבל ודאי שאם רבי ירמיה עודנו שם והקטן רוצה שבית דין יוציאו אותו בגלל חזקת אביו, לא נעשה כן. ואילו הגאות אושרי כותב בשם רבינו טעם, שאם היה רבי ירמיה כבר דר בבית, לא היה מועיל הקטן מה שהוציאו. ומה שדחתה הגמרא את הראיה מתינוק שתקף בעבדיו שמוציאים מידו, זה כיוון שאין לו חזקה מאבי ולא משום ששם הוציא את בעל השדה. כתב הים של שלמה שבא לומר בזה, שאפילו אם בעל השדה לא היה מוחזק, היו מוציאים את התינוק. אבל לפי האמת, גם אם הייתה לתינוק חזקת אבות, לא היה מועיל לו להוציא את בעל השדה המוחזק. מביאה הגמרא מקרים שמקבלים עדות שלא בפני בעל דין. אמר רב אשי, אמר רבי שבתאי, בשמו של רבי שבתאי, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. תאי בא רבי יוחנן, היה מעיין בכך רבי יוחנן להבין את דברי רב שבתאי, וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? והרי ההלכה היא שאין מקבלים עדים אלא בפני בעל דין. קיבלה מיני רבי יוסי בר חנינה, רבי יוסי בר חנינה קיבל מרבי יוחנן את פירוש דברי רב שבתאי שמדובר בחיגון שהיה הוא בעל הדין חולה, או שהיו עידיו חולים והולכים למות, או שהיו עידיו מבקשים להילך למדינת הים ולא יוכלו להעיד לאחר מכן, ושלחו לו בית דין לנתבע לבוא לדין, ולא בא. בכל אחד מהאופנים הללו אמרו חכמים שיכולים לקבל עדות גם שלא בפני בעל דין. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ושלחו, שמזה שלא אמרו או שלחו לו ולא בא, משמע שאין זה מקרה בפני עצמו, אלא שבכל אחד מהמקרים הנזכרים שהיה חולה או העדים חולים או הולכים למדינת הים, צריך גם שישלחו לו ולא יבוא. כתב הרשב"א שרק בדיני נפשות הוא דין דאורייתא שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, ובדיני ממונות אינו אלא דין דרבנן ואסמכתא הוא, ולכן הקלו במקום הדחק. משמע מדבריו שבדיני נפשות שהוא מדאורייתא, גם במקום אונס אין מקבלים. אופן נוסף שמקבלים עדים גם שלא בפני בעל דין, אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. אמר מרוקווה לדידי מפרשה למיני דר שמואל, בעצמי שמעתי משמואל שפירוש דבריו הוא, שלא אמר כן אלא בחיגון דפתחו לבית דין, שכבר התחילו שניהם לדון בפני בית דין, וכעת רוצה התובע להביא את עידה ושלחו לי לנתבע שיבוא ולא אתה ולא בא, אבל אם לא פתחו לי בית דין, לא התחילו לדון שם באותו בית הדין, מצי אמר לי, אנא לבית דין הגדול, אזילנה, יכול הנתבע לומר לו, אינני מעוניין לדון בבית דין זה כלל, אלא רצוני ללך לבית דין הגדול שבארץ ישראל. מקשה הגמרא יחי, אם כך שיכול לדחותו לבית דין הגדול, כי פתחו לינה ממצי אמר לי, לבית דין הגדול אזלינה, גם כשכבר התחיל לדון בפניהם, יכול לומר לו, שהוא חפץ ללכת לבית דין הגדול שבארץ ישראל. מיישבת הגמרא אמר אבינה, מדובר בחיגון דנקת דיסקה מבית דין הגדול. מחזיקו איגרת מבית דין הגדול ששלחו לבית הדין של כאן, לקוף אותו לדון אצלם. רש"י מפרש שבעל הדין מחזיק איגרת מבית הדין הגדול שיכול לקוף אותו לדון כאן, ואילו הרמה פירש, שהדיין מחזיק כתב מינוי מבית דין הגדול שיכול לדון. מביאה הגמרא מחלוקת בדין קיום שטרות. האם קבלת עדות המקיימת את החתימות שבשטר צריכה להיות בפני הנתבע? אמר רב, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין שלא בפני הלווה, ורבי יוחנן אמר, אין מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. אמר לרב ששת לרבי יוסי ברבה, הוא אסברה לך טעם עד רבי יוחנן. אבהר לך את העמו של רבי יוחנן שאמר שאין מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט לגבי שור המועד להרוג אדם, ואם שור נגח ומתמול שלשום והורד בבעלה ולא ישמרנו, כלומר אין השור נעשה מועד לחייב את בעליו לשלם כופר, אלא אם כן העידו עליו בבית דין בפני בעליו שהוא מועד להרוג אדם, הרי שאמרה תורה שיבוא בעל השור ויעמוד על יד שורו בשעת קבלת העידות בבית דין, ואין מקבלים את העידות שלו בפניו כדי שיוכל לטעון על העידין ולהכחישם או להביא עידים אחרים ולהזימם. מבארת הגמרא את סדר גביית החוב משעת קיום השטר עד שעת הפיראון. אמר רבה, הלכת ההלכה כרב שמקיימים את השטר גם שלו בפני בעל דין, ואפילו אם הלווה עומד וצובע אל תקיימו את השטר מפני ששטר מזויף הוא, אין חוששים לדבריו ומקיימים את השטר. ואם אמר הלווה, נקיטו לי זימנה, תנו לי זמן ואמתינו מלגבות מנכסי אדם, הייתי נסעדי ומרענה ללשטרה עד שאביא עדים ואקלקל את השטר בכך שיעידו עליו העדים שהוא מזויף, נקטינה לי, נותנים לו זמן להביאם. היא אתה אתה, היא לא אתה, נטרין עלי באב שני חמישי ושני. אם הגיע הלווה בזמן שקבעו לו והביא את עידיו, ידונו בדבריהם, ואם לא הגיע בזמן, ממתינים שני חמישי ושני, ומזמנים אותו ליום שני, ואם לא בא, מזמנים אותו ליום חמישי שלאחריו, אם עדיין לא בא, מזמנים אותו שוב ליום שני שלאחריו, שכך הוא הדין בכל נתבע שלא בא, כמו שאמר הפריזדה לקמן בדף קופיות ג' עמוד א', היא לא עתה, אם אחר כל זה עדיין לא בא, כתבין אין פיתחה אלויי, 90 יומין. בעידין כותבים עליו שטר נידוי על זה שאינו פורע חובו, ומעתה ממתינים לו 90 ימים עד שיורדים לנכסיו. וכתב הריף בשם רב פלטי גאון, סדר פתיחה כך הוא. כותבים לקהילות ישראל, פלוני גזרו עליו דין וסעירה ולא ישגיח, והחרמנו אותו שלא יתפלל בעשרה ולא יזמן בשלושה. ואל תמולו לו בן ואל תקברו לו מת, והוציאו בניו מבית הספר ואשתו מבית הכנסת עד שיקבל עליו את הדין. כך אומר הנימוקי יוסף. מבארת הגמרא מדוע ממתינים 90 ימים, תלתין כמאי לא נחתין על נכסי 30 יום הראשונים אין יורדים לגבות מנכסיו, דאמר כתרח בזוז לבן איזוף, תולים אנו שהוא תורח ללוות כסף בכדי שיהיה לו להחזיר ולכן אינו בא לבית הדין. מציעה אינם היא לא נחתין על נכסי 30 יום האמצעים גם אין יורדים לגבות מנכסיו, דאמר דילמה לא אשכח למיזף, תולים אנו שמה לא מצא מי שילווה לו מעות וכתרח הוא מזבין. ועכשיו הוא תורח למכור את נכסיו כדי שיוכל לפרוע במעות שיקבל עבורם את חובו. בתרה אינם היא לא נחתין על נכסי 30 ימים האחרונים, גם אין יורדים לנכסיו, דאמר לוקח גופי כתרח בזוזי, תולים אנו שמה הקונה עצמו, תורח עכשיו אחרי מעות בכדי לשלם עבור מקחו, ולכן הלווה אינו בא עדיין לבית הדין. אמנם לאחר שעברו 90 יום אלו ולא עתה ולא בא הלווה, כתבינה נדרכת הנכסי, כותבים ונותנים למלווה שטר פסק דין, שיכולו ללכת ולגבות מעותיו מנכסי הלווה בכל מקום שהם. אומר הרמב"ם בהלכות מלווה ולווה, פרק כ"ב הלכה ג', כשכותבים את הדרכת, מתירים לו את נידויו. אומרת הגמרא, ואני מי לכל האמור כאן שממתינים לו זמנים אילו, אין זה אלא דאמר עתינה, רק אם הוא אמר שהוא הולך על מנת לשוב בזמן שקצבו עמו, אבל אם התחילה אמר לו עתינה, אני לא סבור לשוב לכאן, לאלתר כתבינן מיד כותבים שטר הדרכת למלווה. ואני מי למה שאמרנו שממתינים לו, אם אמר שיבוא זה דווקא במלווה, אבל בפיקדון, אם תובע מאדם שיחזיר לו פיקדונו שיפקיד אצלו בשטר, ואינו מחזיר לו, לאלתר כתבינן, מיד כותבים לו שטר הדרכת על נכסיו. שהמפקיד זכאי לרדת לנכסיו ולגבות את פקדונו. ובטעם הדבר כותב המגיד משנה בהלכות מלווה ולווה פרק כ"ב, ההלכה ד' שפיקדון ניתן לשמירה ואסור לשומר להשתמש בו, ועל כן אין ממתינים לו בזה, אלא עליו להילך ולהביאו מביתו. אבל הלוואה ניתנה בשביל שישתמשו בממון, והמלווה ידע שיתעכב הלווה עם הפיראון, ולכן ממתינים גם עוד 90 ימים. מברר את הגמרא על איזה נכסים כותבים שטר הדרכתא, וכי כתבינה על מה שכותבים שטר פסק דין שיכול המלווה לרדת לנכסי הלווה ולגבות מהם את חובו, זה רק המקרקעי על קרקעות, אבל המטלטלי לא. על מטלטלין אין כותבים שטר לגבות מהם, משום שיש לנו לחוש דיל משמית ואחילו מלווה למטלטלי. שמה ימהר המלווה ויחלה את המטלטלין שגבה בחובו, וחייתי לווה ומי תסעדה ומרה ללשטרה, כאשר יבוא הלווה לבסוף ויביא עדים שיפסלו את השטר חוב, וירצה לגבות את מטלטליו בחזרה מן המלווה, לא משכח מידה למקבה, לא ימצא כלום לגבות ממנו. מה שאין כן בקרקעות, שאין המלווה יכול לחל אותם, לכן כותבים עליהם הדרכתה. ואומנם סבורה הגמרא לומר שיש אופן שגובים גם מטלטלין, ואיתלי מקרקעי למלווה כתבינה, אם יש למלווה קרקעות, כותבים הדרכתה גם על המטלטלין של הלווה, משום שאף אם יחלה המלווה את המטלטלין שלו כדין, יוכל הלווה לגבות את חובו מקרקעותיו של המלווה. אבל מסיקה הגמרא ואומרת ולוי, לא כך הדינו, אלא לעולם הדרכתה המטלטלי לא כתבינה, לא כותבים שטר הדרכתה על המטלטלין של הלווה, אף על גב דאיתלי מקרקעי, אף על פי שיש למלווה קרקעות, למה? חיישינן שמה תחשיף. שמה יתקלקלו קרקעותיו, ולא יהיה ללווה מייכן לגבות, ברגע שהוא יביא עדים וירע את השטר חוב, שעל פיו גבה המלווה ממנכסיו את חובו, שבעצם התברר שלא היה קיים. מבארת הגמרא אם יש לו הודיע ללווה על כתיבת שטר הדרכת על נכסיו, וכי כתבינה נדרכת כאשר כותבים פסק דין, לגבות מנכסי הלווה מודיעין עלי, צריכים להודיע ללווה על כך, ואני מי לזה שאמרנו שצריך להודיע ללווה, אין זה אלא דמקרב, רק אם הוא נמצא קרוב בתוך מהלך יום אחד, אבל מרחק, אם הוא רחוק יותר מכך, לא, אין צריך להודיעו. ואם מרחק אמנם, גם אם הוא רחוק ואיקה קרובים, אבל יש לו קרובים שיכולים להודיעו, אינה מי או באופן דיקה שיירת דאז לי ואתו אתם, יש שיירות שבאות והולכות למקומו משין עלי, ממתינים מלכתוב את שטר הדרכתה, תריסר ירחי שטה, 12 חודש כפי הצורך, עד דאז לה ואתי שיירת עד שילכו השיירות למקומו וישובו לכאן. כי עד הרבינה, שאל למראה אחת רי שריה אחרי שטה, כמו שרבינה הורה למראה אחת להמתין 12 חודשים על הלווה שלו שלא היה בעירו אלא במקום מרוחק הנקרא בי חוזאי. עד אז לה ועד תשיירתה מבי חוזאי, עד שהלכו השיירות מכאן לבי חוזאי וישובו. אבל דוחה הגמרא את הראיה מהנהגתו של רבינה ואומרת ולא היא, אין זו ראיה. עתם, שם במקרה של רבינה, אין נשאלים אהבה. מראך היה אדם אלים. אי אבי אמתיה הדרכת לידי, לא אבי אפשר להפוק ימיני. אם הייתה מגיעה הדרכת לידיו, לא היה אפשר להוציאה ממנו אחר כך. אם יגיע הלווה ויביא עדים, שהשטר הוא מקולקל והוא לא חייב את הכסף. לכן הורה לו רבינה למתין 12 חודש, אבל לך כאן באדם שאינו אלים, אפילו כשיש שיירות מכאן לשם, לא נטרין עלי, לא ממתינים ללווה, אלא אם הוא קרוב מהלך יום אחד. כלומר, עד אז ילשליחה בתלתה בשבתה, עד שילך שליח בידין ביום שלישי בשבת להודיע ללווה, ועתה בארבעה בשבתה ויחזור הלווה ביום רביעי בשבת, ולחמשה בשבתה קאי בדינה, וביום חמישי, שהוא זמן מושב בידין, יעמוד הלווה לפני בית הדין. מבארת הגמרא מי הם הנאמנים להיות שלוחי בידין להזמין את הלווה לדין, ואם לא בא על פיהם בידין מנדים אותו. אמר אבינה, איש שלוחה דרבנן שליח בידין שהלך להזמין אדם לדין וחזר ואמר שהוא אינו רוצה לבוא, מאמנין עלי כבית רי, הרי השליח נאמן כמו שני עדים לפי שאינו חשוד לשקר בבית דין. ואני מי למה שאמרנו שנאמן השליח כשני עדים הוא רק לשמתה, לנדותו בלא שטר, אבל לפיתך לכתוב עליו שטר נידוי, כיוון דממונה כמחסר לי, מאחר ועל פי השליח יש לנדבח יסרון ממון, דקבאי ללמיטב לאיזוזה לספרה שהרי על הנדבא לשלם לסופר בית הדין את דמי השטר הנידוי שכתבו עליו, לא, אין סומכים על שליח בית דין לבדו, אלא רק על פי שני עדים. הוראה נוספת בעניין הזה, אמר אבינה, יאבינן זימנה, בית דין מזמנים אדם ליום פלוני לדין, אפומה דאיתתה, על פי אישה שהולכת למקומו של הנדבא, וכן אפומה דשביבי, על פי שכניו, שהם יאמרו לו בשם בית הדין שיבוא לבית דין ביום פלוני, ואין לחוש שמה שכחו ולא יזמינוהו, אלא סומכים עליהם שעשו שליחותם, ואם לא בא, יכולים בית דין לנדותו. ולא אמרן, לא אמרנו שניתן לזמן אדם לדין על פי אישה או על פי שכנים, ואם לא בא, לאותו זמן מנדים אותו, אלא דלייטה במטה. רק אם אין הנדבא נמצא כעת בעיר, שאז יש לתלות שוודאי עשו אילו את שליחותם ואמרו לו כשבא לעיר. אבל איתה במטה? אבל אם הנדבא נמצא בעיר? לא, אין מזמנים על פי אישה ושכנים ואין לדדותו, אם לא בא לבית הדין. דאמרינן, מפני שיש לומר, אימר לא אמרו לי, שמה אילו לא אמרו לו את דברי בית הדין. דאמרי, לפי שאומרים לעצמם, כיוון שנמצא הוא בעיר, השכחינו שליחה דבית דין ואמר לי, ודאי פגש אותו שליח בית דין בעצמו, ואמר לו את דבר ההזמנה לבית הדין. וגם כשאינו בעיר לא אמרן שמזמנים על פי אישה ושכנים, אלא דלא חליפה בבא דבידינה. רק אם אותו אדם אינו עתיד לעבור על פתח בית הדין כשיחזור, אבל חליפה בבא דבידינה? אם כשחוזר עובר את דרכו על יד פתח בית הדין, לא, אין לסמוך עליהם שאמרו לו, משום דאמרי, האישה והשכנים אומרים לעצמם, השכחו הבידינה ואמרי לי, ודאי פגשו בו בית הדין, כשחזר ואמרו לו. ואף כשאינו בעיר ואינו חולף על פתח בית הדין, לא אמרן שמזמנים אותו על פי האישה או על פי השכנים, אלא דעתי ביומי, רק אם הוא רגיל לחזור בו ביום. אבל לא עתי ביומי, אם הנדבא אינו עתיד לחזור באותו היום, לא, אין לסמוך עליהם, אימא, משום שיש לנו לחוש, שמה, השתלו יי, השתלי, שכחו שעליהם לא הודיע לו. ואירת הגמרא מתי קוראים את השטר פתיחה, שנכתב על אדם שסירב לבית הדין, אמר רב האימן דקטיב עלי פתיחה, אדם שכתבו עליו שטר נידוי על דלא עתי לדינה, על כך שהזמינו לבית הדין ולא בא, עד עתי לדינה לא מקרין עלי. עד שיבוא לבית הדין הם קוראים את שטר הנידוי ולא די שיאמר שהוא מתרצה לבוא. וכן אם כתבו שטר נידוי עד לא צייט לדין על אדם שסירב לקיים את פסק בית הדין, עד הצייט לא מקרין עלי, עד שיקיים את פסק הדין וישלם לפלוני את אשר חייבו, אין קוראים את השטר. ולא די שיאמר אני מתרצה לשלם, זוהי דעת רבה. אבל מסיקה הגמרא ולא היא, אין הדין כרב על עניין שטר נידוי על מי שלא מציית לדין, אלא כיוון דאמר צייתנה. בשעה שאמר שהוא מקבל על עצמו את פסק הדין לשלם לפלוני, קרינה לי, קוראים את שטר הנידוי. וחלוק הוא ממי שנידו הוא מחמת שלא בא לבית הדין, שכל זמן שאינו בא לבית הדין, חציפות הוא ולא די במה שאומר שהוא יבוא. אבל זה שאומר שישלם, אפשר שאין לו עכשיו מעות ורוצה וללך ולתרוח אחר המעות. וכתב הרמה שזה דווקא בפעם אחת, אבל אם נידו על שסירב לקיים את פסק הדין ואמר שיקיים והתירו לו את הנידוי, וחזר וסירב שוב, בזה אין מתירים לו עד שישלם. חוזרת הגמרא לבאר את פרטי הדין שאמר רב הלעיל, שכותבים שטר פתיחה, שטר נידוי, רק לאחר שעברו שני וחמישי ושני ולא בא לבית הדין. אמר רב חיסדא, כשמזמינים אדם לדין קובעים לו זמן שיבוא ביום שני, ואם לא בא ביום שני קובעים לו לבוא ביום חמישי באותו שבוע. ואם גם בו לא הגיע, קובעים לו את זמנו ביום שני בשבוע שלאחריו. זימנה וזימנה בתר זימנה. ולמחר כתבינן. זמן ושוב זמן נוסף לאחר הזמן הראשון, כלומר, לאחר כל פעם שלא בא מזמנים אותו לפעם הבאה, ולא שמלכתחילה קובעים לו את אותם שלושה ימים, וביום שני האחרון ממתינים לו כל היום שמה יבוא, ולמחרת ביום שלישי כותבים עליו שטר נידוי. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבה סעיקלה נזדמן בי רב כהנא לבית הדין של רב כהנא, חזה היית את הדה הזמנה לדינה בפניה. ובצפרה כתיב על הפתיחה. ראה שהזמינו אישה לדין לשעת הערב ולא באו, למחרת בבוקר מיד כתבו על השטר נידוי, אמר לרבסי לרב כהנא, לא סבר למר, האם כבודו אינו סבור לעד אמר רב חיסדא? את הדין שאמר רב חיסדא קובעים זמן שני וחמישי ושני ורק לאחר מכן כותבים נידוי? אמר לה, השיב לו רב כהנא, אני מילי, דברי רב חיסדא נאמרו רק בגברא דאניס, ולייתא במטה, איש טרוד בעסקיו ולפעמים גם אינו בעיר, ולכן נותנים לו זמן זה עד שישוב לעיר ויתפנה מעסקיו, אבל איתתה, אישה כיוון דאיתא במטה, היא נמצאת בעיר, שהרי אין דרכה לצאת כאיש, אף על פי כן לא עתיה. אם בכל זאת היא לא הגיעה לבית הדין, הרי מורדת היא בבית הדין וראוי לנדותה על כך מיד. מבארת הגמרא, באילו זמנים אין ראוי לזמן בהם אדם לדין. אמר רב יהודה, לא יבין אנזימנה, אין מזמנים אדם לבוא לדין תורה לא ביום ניסן, לא בימי חודש ניסן ולא ביום תשרי ולא בימי חודש תשרי. לפי שאנשים טרודים בימים אלו, לפי שהם זמני קציר ובציר. וכן אין מזמנים אנשים לדין לא במעל ליום התו, לא בערבי ימים טובים ולא במעל לשבתא בערבי שבתות, שגם בזמנים אלו בני אדם טרודים. ואומר הטור, ואם קבעו לו זמן בימים אלו אין צריך לבוא, ולכן אם לא בא אין לו דין מורד בבית הדין ואין קונסים אותו. אבל חילוק יש בין ימי ניסן ותשרי לערבי שבתות, דמניסן לבטר יום ניסן, לשלוח לו בניסן שיבוא לדין לאחר חודש ניסן, וכן ביום תשרי לבטר תשרי, לשלוח לו הזמנה בחודש תשרי שיבוא לדין לאחר חודש תשרי כבינן, קובעים לו אותו הזמן. דילו ממעל לשבתא לבטר מעל לשבתא, לשלוח לו בערב שבת הזמנה שיבוא לדין לאחר השבת, לא כבינן, אין קובעים לו זמן. מה איתם, מה הטעם שאין מודיעים בערב שבת שיבוא לדין לאחר השבת? משום דבעביד את דשבתא תריד, אדם טרוד בהכנותיו לשבת ועשוי לשכוח שיזמינו לדין לאחר השבת. והחילוק בין זימון בימי תשרי לבין זימון בערב שבת, כי בזימון בימי תשרי לדין לאחר ימי תשרי, כיוון שיש זמן מרובה, אפילו אם שכח היום יזכר למחר, אבל מערב שבת על אחר השבת, כיוון שזמנו קצר, חוששים שמה ישכח ולא ייזכר כלל עד לאחר הזמן שיזמנו. עוד מהעניין הזה, אמר רב נחמן, לא יבין הנזימנה לא לבני קלה בחלה ולא לבני ריגלה בריגלה. בני קלה היינו אלו הבאים לשמוע את הדרשה בכל שבת, ובני ריגלה היינו אלו הבאים לשמוע הדרשה 30 יום לפני הרגל. ואמר רב נחמן, שאין לנצל את דרשות השבת והרגל עבור זימון לדין, ולכן בדרשות הקלה והריגלה אין מזמנים לדין את המשתתפים בהם, לפי שיש לחוש שיגרום לאנשים להימנע מלבוא לשמוע את הדרשות, וכך היה נוהג רב נחמן, כי אבו עטו לקמי דרב נחמן, כשהיו באים תובעים לפני רב נחמן בימי הדרשות להזמין בעלי דינים לדין, אמר לו, אמר רב נחמן לתובעים, בכי לדידחו, כלופיחו, האם לצורך דינכם הקהלתי אתכם לכאן? אבל מסיים את הגמרא, בעיד לדעיק הרמי, בזמן הזה שיש רמאים שבאים לעיר לצורך עסקיהם, וכדי שלא יתבעו אותם לדין, נכנסים הם גם לבית המדרש לשמוע הדרשה, חיישינן. חוששים לרמאות וקובעים להם זמן גם בימים אלו, ורק לבני אדם שידוע שיקר בייתם באמת לשמוע את הדרשה, אין קובעים להם זמן כדי שלא יימנעו מלבוא כלל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. מתני לי רבי לרבי שמעון ברי, שנה רבי לרבי שמעון בנו ברייתא, המפרשת את האמור במשנה. היה דבר שיש בו אחריות, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אין כוונת המשנה אם הניח להם אביהם קרקעות דווקא, אלא אפילו הניח להם פרה וחורש בה, או חמור ומחמר אחריו, והכל יודעים שהם של הנגזל, חייבים להחזיר היורשים של הגזלן את הפרה והחמור מפני כבוד אביהם, שלא יזכירו כולם את אביהם לגנאי שזהו מה שגזל. באים מיני רב כהנא מרב, שאל רב כהנא את רב, מיטה ומייסב עליה ושולחן באוכל עליו, מהו, מה דינו? האם כיוון שאינם משתמשים בהם בחוץ כמו בפרה וחמור, אלא בתוך הבית, אין צריכים היורשים להחזירם כיוון שאין בהם גנאי לאביהם, או כיוון שפעמים נכנסים אורחים לביתם ויקירו בהם, אף באילו יש גנאי לאביהם וחייבים להחזירם. אמר לו, ישיב רב לרב כהנא, על זה נאמר בספר משלי פרק ת' פסוק ת', תן לך חם ויחכם עוד, כלומר יש לך ללמוד מעצמך שמיטה ושולחן דינם כמו פרה וחמור, למרות שרבי לא הזכירם בפירוש, וחייבים היורשים להחזירם לנגזל. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית התלמוד תורתנו בדף קוף יוד ב' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם הניח להם אביהם מעות של ריבית, מדוע אינם חייבים להחזיר? שאלה שנייה, באיזה מקרה אם מוריש גזלה לבניו, גם הקטנים חייבים להחזיר? שאלה שלישית, אם מתי חל חיוב העונסין על השואל? שאלה רביעית, האם מקבלים עדים שלא בפני הבעל דין? שאלה חמישית, האם מקיימים שטר שלא בפני בעל דין? והשאלה האחרונה על דף קוף י' ב', אם מתי כותבים אדרכתה על נכסי הלווה? אותו שטר שזכאי המלווה לרדת לנכסיו. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא גדולה, היום הזה בדפינו היומי דף קופיות ב' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום, ובערבי שבתות וימים טובים ארבע משניות. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה לנשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביא שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נדרים פרק א' משנה ד'. המשנה מציגה אופנים נוספים של הדפסה בקורבן. אומרת המשנה, אומר לחברו, קורבן עולה או מנחה או חטאת או תודה או שלמים, ומסיים ואומר שאיני אוכל לך, אסור לאכול משל חברו, משום שאף על פי שקורבנות אלו באים לחובה, ניתן להביאם גם בן דבב, הרי הוא מדפיס בדבר הנדור. רבי יהודה מתיר לאכול משל חברו, משום שלא אמר לשונות אלו בכף הדמיון. האומר לחברו, הקורבן, או כקורבן, או קורבן, ומסיים שאוכל לך, אסור לאכול משל חברו, משום שכוונתו שמה שיוכל משל חברו יהיה אסור עליו כקורבן. האומר, לקורבן לא אוכל לך, רבי מאיר אוסר עליו לאכול משל חברו, משום שנעשה כאומר, לקורבן יהיה מה שאוכל משלך ולפיכך לא אוכל לך. סוג נוסף של נדרים, אומר לחברו, קונם פי המדבר עמך, או קונם ידי עושה עמך, או קונם רגלי מהלכות עמך, הרי הוא אסור כפי מה שנדר, שכוונתו לאסור את פיו לדיבור, את ידיו לפעולה, ואת רגליו להילוך. חתמנו את הפרק הראשון בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נדרים, הולכים מחיל אל חיל, מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת נדרים, פרק ב' משנה א', מפרט את המשנה לשונות שאינם מועילות בנדרים. אומרת המשנה, ואילו הם הנדרים המותרים מעליהם ואינם צריכים התרת חכם, משום שלא נאמרו בלשון הראויה לנדר. האומר לחברו, חולין שאוכל לך, כלומר מה שאוכל משלך יהיה כחולין, הרי זה מותר לאכול משל חברו, שהרי חולין הם דבר המותר. כמו כן האומר לחברו, מה שאוכל משלך יהיה כבשר חזיר או כעבודה זרה או כאורות לבובין שהן תקרובת עבודה זרה, או כנבילות או כטריפות או כשקצים או כרמסים, וכן האומר לחברו, מה שאוכל משלך יהיה כחלת הארון, כחלה מופרשת לכהן מן העיסה וכתרומתו של הארון, או כתרומה מופרשת לכהן מן התבואה, אף על פי שכל הדברים הללו אסורים באכילה, הרי זה מותר לאכול משל חברו גם בלא התרת חכם, משום שהדפסה אינה מועילה אלא בדבר הנדור ולא בדבר האסור. אבל האומר לאשתו, הרי את אסורה עליי כאימא, אף על פי שהתפיסה בדבר האסור מכל מקום, אם היה עם הארץ אין מורים לו שהוא מותר באשתו, אלא פותחים לו פתח ממקום אחר, מחפשים פתח וטעם כדי שיתיר לו החכם את נדרו ולא די לו בחרתה, והחמירו עליו חכמים כדי שלא יקל ראשו לכך, שלא יהיה רגיל לאסור את אשתו על עצמו. מציגה המשנה נדרים שאינם חלים אלא מדרבנן, האומר קונם שאיני ישן, או קונם שאיני מדבר, או קונם שאיני מהלך, וכן האומר לאשתו קונם שאיני משמשך, אם עבר על נדרו הרי זה בלא יחל דברו מדרבנן. אבל מן התורה אין נדרו חל, משום שנדר אינו חל אלא על דבר שיש בו ממש. אבל אם אמר שבוע שאיני ישן, או שבוע שאיני מדבר, או שבוע שאיני מהלך, הרי הוא אסור בכך מן התורה, משום ששבוע חלה גם על דבר שאין בו ממש. והמשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי י"ג באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו במסכת בבא קמא, הלא הוא דף קי"ב, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ובנאור עמליה בכל מיני דמיתא, מחר יום שישי י"ד באדר ראשון פורים קטן תשפ"ד, דלת, ערב שבת קודש, פרשת תצווה, שושן פורים קטן, יחול בשבת, תשפ"ד, דלת, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים קי"ג וקי"ד, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד, ולעולמי עולמים. ניצבים אנו בהתרגשות אדירה בהודיה לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו שבוע ימים לפני סיום מסכת בבא קמא, המסכת הפותחת את סדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.